אתמול לא הספקנו, אז נראה איך נצליח לדחוס הערב שני נושאים לשיחה אחת. הנושא הראשון זה הניטשה, הרעיות, השתנות, חוסר קונסיסטנטיות של החיים. ואני רוצה להתחיל אותה עם הביטוי שטבע טלס ממילטוס, שאמר, בכל יום זורחת אותה השמש, ובכל יום היא שמש חדשה. אני רוצה לפתוח בסיפור ידוע, חלקכם בוודאי מכירים, על רבי מפורסם שחי בעיירה, ויום אחד הגיע לבקר אותו אורח מניו יורק או מאמריקה, מרחוק, ועשה דרך ארוכה להגיע לפגוש את הרבי הידוע, והוא נכנס אל הבית ומפנים אותו אל עליית הגג, והוא נכנס אל החדר של הרבי והוא רואה מיטה, ארון ספרים, כיסא. אז הוא אומר לו, מה זה הרבי? איפה כל הדברים שלך? אז הרבי עונה לו כמו יהודי טוב, עונה לו בשאלה, ואומר לו, איפה שלך? אז הוא אומר, אבל רבי, אני רק עובר אורח כאן, אני רק אורח. אז הרבי עונה לו, גם אני. אז מהי הניטשה? ראיות. אחד משלושת מאפייני הקיום המותנה. מה פירוש מותנה? מהו הקיום הלא מותנה? אלה הם הרגעים שבהם לא נוכחים בתודעה היחזות, תחושת עצמי נפרדת. רגעים שבהם השקט, בהם יש שקט, שלווה עמוקה, חיבור, רגעים כמו ששמענו כאן בכמה מן האינקוויירים עם רדה, רגעים שהם נטולי זמן, מחוץ למרחב, שתחושת האני מתפוגגת, ברגעים כאלו אין הרעיות. אין היחזות, אין דוקה. אלה רגעים שיש בהם את הטעם ואת החוויה של ההתעוררות של הבודה, לא שונה. ויש סוטרה, יש דרשה שאני מאוד אוהבת, שבה הבודה מספר על המסע שלו. מבחור צעיר שכמונו חי חיים רגילים, משפחה, אישה, ילד, ואיך הוא יצא למסע של החיפוש. הדרשה הזאת נקראת החיפוש הנאצל. ובה הוא בעצם, בין השאר, זה סיפור מאוד ארוך ודרשה, הוא בעצם מספר על, הוא מתאר שני סוגים של חיפוש. יש חיפוש נאצל ויש חיפוש לא נאצל. והוא אומר שכאדם כמונו, שנתון, הוא שם לב, הוא אמר על עצמו, אני אדם שנתון ללידה, למחלה, להזדקנות ולמוות, לשינויים. איך אני יכול למצוא תשובה לסבל, מענה? איך אני יכול למצוא אושר בר קיימא, מתמשך, לא ארעי, אושר יציב, במשהו שהוא גם כמוני נתון ללידה, נתון לחולי, נתון להזדקנות, נתון למוות, משתנה, לא יציב? זה לא ולא make sense. אז הוא מתאר את החיפוש הנאצל במילים האלה. מהו החיפוש הנאצל? הנה אדם אשר הוא עצמו נתון ללידה, מחפש את הלא נולד, את הביטחון העילאי משיעבוד, מבנה. מאחר שהוא עצמו נתון להזדקנות, מחפש את הבלתי מזדקן, הביטחון העילאי משיעבוד, מבנה. מאחר שהוא עצמו נתון לחולי, מחפש את מה שאינו נתון לחולי, הביטחון העילאי משיעבוד, מבנה. מאחר שהוא עצמו נתון למוות, מחפש את העל מוות, את הדפלס, הביטחון העילאי משיעבוד, מבנה. מאחר שהוא עצמו נתון לצער, מחפש את מה שאינו נתון לצער, הביטחון העילאי משיעבוד, מבנה. זהו החיפוש הנאצל. אם היינו ממש ממש מפנימים את ההבנה של הניטשה, של הראיות, לא היינו נאחזים בדברים המשתנים, ולא היינו חווים סבל. תחשבו על כל הדברים שמנינו אתמול, שעשויים להיות אובייקטים להיאחזות. בעצם מנינו וראינו שכל דבר עשוי להיות, או עלול להיות, אובייקט להיאחזות. גם הדברים הלא טובים וגם הדברים הכן טובים. אפילו התרגול. אז אנחנו יכולים להרהר, כמו שהבודה הרהר, אם אנחנו מחפשים את האושר שלנו, במה שנתון לשינוי, כמו הבריאות שלנו, כמו הגוף הזה, כמו הכסף. כסף בא, כסף הולך, פעם אנחנו עשירים, פעם אנחנו עניים, כמו המשפחה והילדים והרכוש, וכל מה שאנחנו משעינים אליו, וכל הביטחונות שלנו. אם אנחנו אליהם משעינים את תחושת ה-well-being, התחושה הטובה שלנו, אנחנו נידונים לסבל. ויפאסנה זה לראות את הדברים נכוחה. זה לראות את הדברים כפי שהם באמת. שאם אנחנו נחזים במה שנתון לשינוי ומקווים שהוא לא ישתנה, אנחנו מועדים לסבול. וההבנה העמוקה של הניטשה היא יותר מאשר הדברים משתנים. למעשה אנחנו, כשאנחנו עושים זום אין ואנחנו מתקרבים ברזולוציה יותר ויותר קרובה אל מה שאנחנו קוראים הדברים שמשתנים, אנחנו רואים אין דברים. כי מה שיש זה תהליכים. יש רק תהליכים לא אישיים. אם זה נשמע לנו מאוד רחוק ומאוד לא ניתן אולי להשגה לאיזשהו משהו שם גבוה, שאולי בסוף החיים מישהו יכול להגיע אליו, אז אני רוצה להביא לעזרתנו ציטוט דווקא מהמקורות היהודיים, שבעיניי מאוד רלוונטי ואני מאוד אוהבת אותו, שאומר, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווכם היום, לא נפלאה היא ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא לאמור, מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים, לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד. בפיך ובלבבך לעשותו. בפינו ובלבבנו לעשותו. אז זה אפשרי. מי אמר את זה? מה זה? דברים? דברים למד לדעתי. יונתן? יש מצב? ניטשה מציינת את ההשתנות הבלתי פוסקת של המציאות. לא נוכל להצביע על מרכיב אחד שנוצר בעולם ונשאר קבוע ואינו משתנה. מאחר שכל מה שתתהווה טבעו להשתנות ובסופו של דבר להיעלם. פרח מלבלב ונובל, אדם נולד ומת. זה ברור לכולנו. אבל האמת של ניטשה אומרת יותר מזה. מי שאני עכשיו לא זהה למי שהייתי לפני 5 שנים, וגם לא לפני 5 דקות. גוף משתנה, ההכרה משתנה, ואני חושבת שבמיוחד בריטריט, ההבנה הזאת היא נהיית מאוד מאוד מוחשית, מאוד מה שנקרא בדרמה, התנסות ישירה. Direct experience של החוויה, שכל הזמן יש לי מצב רוח אחר. רגע אחד הייתה לי מדיטציה נורא שלווה, והרגשתי נהדר, וחשבתי, זהו, I got it. ועכשיו והלאה, זה... 10 דקות אחרי זה, אני עצבנית שאני בא לי, אני מגישה שאני השערות עולות לי באש. הכל משתנה במהירות עצומה, למרות שיש לנו אשליה של קביעות. לאף אחד מאיתנו אין באמת מושג מה תהיה המחשבה הבאה שלו או שלה. תחשבו על זה. האם אנחנו יכולים לעלות בקצה דעתנו מה תהיה המחשבה הבאה שלנו? אנחנו יכולים לשבת במדיטציה, להגיד לתשומת הלב שלנו תהיה עם הנשימה או בהליכה, להגיד תהיה עם הרגליים. פתאום אנחנו באלסקה. פתאום אנחנו באיזה סרט ילדות שראינו לפני 30 שנה וכבר אפילו לא זכרנו אותו. כאילו מאיפה? מה? איך? אנחנו לא, אין לנו מושג מה יהיה הצלילים הבאים שנשמע בעוד דקה, ואיך הם ישפיעו על התודעה שלנו. אין לנו מושג כמה עייפות או כמה הרעננות תהיה בגוף, אפילו בסוף הישיבה הזאת. אם נתבונן ברמה העדינה של הדברים, מי שאנחנו נהיה כשנצא מכאן היה בסוף השיחה הערב, אנחנו נהיה אנשים אחרים מאלה שנכנסו אליה. די דומים, אבל שונים. התרפיסט ביון אמר שאם אנחנו מזהים את המטופל שנכנס אלינו לחדר, אנחנו כנראה פוגשים את האדם הלא נכון. מי שהגיע עכשיו הוא מישהו אחר מזה שעזר את חדר הטיפולים שלנו לפני שבוע. החיים שלנו נתונים במצב תמידי של השתנות ושינוי. מזג האוויר משתנה, מצב הרוח שלנו משתנה, דברים שנטעו בנו ביטחון משתנים. אם היינו במערכת יחסים אוהבת עם מישהו שנטעה משמעות בחיינו, אולי התעוררנו ומצאנו את עצמנו לבד. אם יש לנו ילדים, הם גדלים ועוזבים את הבית. אם יש לנו עמדה חשובה בחיים, יגיע גיל הפרישה, או שעלולים לפטר אותנו. אם אנחנו מסתמכים על היופי שלנו, נתבגר ונזדקן. אם אנחנו חזקים ובריאים, יבוא יום ונהיה חלשים וחולים. היכן שהייתה קביעות, מופיעה הרעיונות. היכן שהייתה יציבות, מופיע שינוי. כל מה שאני בונה עליו כעל עוגן להאחז בו, יכול להיעלם תוך שנייה. ההשתנות המתמדת היא טבען של כל התופעות המותנות. כל התופעות מופיעות ונעלמות, נוצרות ונפסקות וחוזר חלילה. תהליך שנמשך שוב ושוב בהתאם לתנאים ונסיבות. האמרה המפורסמת, הכל זורם, אי אפשר לטבול באותו נהר פעמיים. מדי אתם מכירים אותה. כל זורם, אי אפשר לטבול באותו נהר פעמיים. אנחנו חושבים, כי בטח, כי המים זרמו והנהר השתנה. אבל מי שעוד השתנה זה גם אנחנו. תמת שודרון אומרת, שינויים חלים כל הזמן. אפשר להיצמד לביטחון, ואפשר לתת לעצמנו לחוש חשופים, כאילו זה אתה נולדנו. כאילו זה אתה צצנו החוצה אל אור החיים, ואנחנו עירומים לגמרי. אולי זה נשמע לא נוח או מפחיד מדי. אבל מצד שני, זו ההזדמנות להבין שהעולם שסביבנו הוא כל מה שיש, ונוכל לראות אותו בעיניים חדשות, ולהתעורר סוף סוף מהשינה עתיקת היומין של התפיסות המוקדמות. אמרה סינית אומרת, הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. שינוי יכול להיות מאוד מפחיד. משמעותו היא איום על כל מה שמוכר, נגיש, בטוח. במיוחד אם זה נכפה עלינו, אם השינוי נכפה עלינו ועוד בלי אזהרה. למשל, הגענו הביתה והסתבר ששכחנו את המפתח ואין לנו איך להיכנס. חמור מזה, התפרצו לנו הביתה. עוד יותר אם היה פיגוע, אם הייתה רעידת אדמה, מוות של מישהו קרוב. כל מיני התרחשויות שלעולם הן בלתי צפויות וחריגות. אז קשה לנו לפגוש שינוי. בשעון הזה עדיין 7:30. ככה אני אסתיק כל השיחה. קשה לנו לפגוש שינוי. למה? ככה תזרקו שוב, לא למה לכם קשה לפגוש שינוי, למה לאנשים שאתם מכירים קשה לפגוש שינוי? כי זה מפחיד, בוודאי, כי זה מפחיד, אבל למה זה מפחיד? ממה אנחנו מפחדים? מהלא ידוע, מהלא נודע, נכון. אנחנו מפחדים לרוב, מהלא ידוע והלא נודע. מחוסר יציבות, בוודאי. כי חוסר יציבות נתפס אצלנו כחוסר ביטחון, נכון. חוסר ביטחון, חוסר שליטה. שוב לא נדע, נכון? ויש לנו צורך בביטחון ובוודאות. והתחושה של חוסר שליטה וגורמת לנו לחוסר אונים. אז כשאנחנו לא נאחזים במה שמשתנה ולא מסתמכים לא על הנאות חושים שהם משתנות ושבריות, ולא על הדברים שרכשנו, ולא על התפקידים והעמדות השונות שלנו. אז על מה אפשר להישען? כשאני מרפא, לתוך מה אני יכולה להרפות? כשאני נשענת, על מה אני נשענת? אז כמה שאלות שאני רוצה עכשיו לשאול, לא בשביל לשמוע תשובות, אלא בשביל חומר להרהר בו עכשיו, בהמשך. כיצד אני פוגשת שינוי? כיצד אני פוגש שינוי בחיים שלי? איך אני מתמודד עם שינויים? טוב להכיר את עצמנו גם מההיבט הזה. עם אילו דפוסים אני נוטה לפגוש שינויים בחיים שלי? האם אנחנו מגיבים בשיתוק, בכעס, בפחד, בתוקפנות? איך אני מגיבה לשינויים? איך אנחנו יכולים לפתח ולהביא יציבות מול שינויים מתמידים? על מה אפשר להישען ואיפה אפשר למצוא ביטחון יציב? מתוך הבנה שהזוגיות והמשפחה והעבודה והבית והביטחון הכלכלי זה הכל דברים מאוד שבריריים. אז הדרמה מדברת על כלי אחד, או על איכות, איכות אחת מאוד מאוד מרכזית בהתמודדות שלנו עם שינויים, וזה החלק השני של השיחה, על הנושא של הניטשה עוד יכולתי לדבר עוד הרבה, וזה באמת, ויש הרבה דרכים לחקור אותו לעומק, אבל בגלל שאני רוצה להביא גם את האיכות הזאת, שיכולה לתת מענה לחשש מהשינויים, או איך לפגוש שינוי, אז אני אבדיש חלק מהשיחה לפיתוח יציבות נוכח שינויים. האיכות הזאת של יציבות, של נפש מאוזנת, באנגלית אקוונימיטי, בפעלית אופקה. אופקה מופיעה בהמון רשימות במסורת הבודיסטית. היא אחת מהברהמה ויהרה, אז מהארבע איכויות הלב השמימיות. היא אחת משבעת גורמי ההתעוררות. היא אחת מעשר הפרמיז, הסגולות הטובות. ואופקה מדברת על היכולת למצוא שקט בעין הסערה. זו תחושה של להיות בבית עם עצמנו, ולא להיגרר לתגובתיות, גם כשמסביב או בתוכנו הכל סועם. אז מה זה להיות באיזון נפש? להיות רגיש, להיות אכפתי, להיות פגיע. אנחנו לא רוצים את האיכויות האלה לזרוק. הרגישות מתפתחת עם התרגול, וזו רגישות מבורכת. אנחנו רוצים להיות רגישים, אנחנו רוצים להיות אכפתים, כמו שהוזכר היום ב-Inquiry, גם לסבל של הזולת, לסבל של העולם, לסבל של היצורים. אבל עדיין, להיות באיזון. לא לאבד, זה כמו, אפשר להגיד, זה מודל של נחום תקום. מכירים? נחום תקום, את הבובה הזאת? הוא נופל, זה לא שהוא לא נופל, אבל הוא מתרומם. אנחנו לא רוצים לשים שריון. אנחנו אבל, מצד אחד אנחנו לא רוצים לשים שריון, מצד שני אנחנו לא רוצים לתת לאירועים לערער אותנו. זה איזשהו מקום של בהירות פנימית ואי האחזות. אנחנו רוצים לחיות את החיים באופן טוטלי, לבכות באופן טוטלי, לצחוק באופן טוטלי, בלי להאחז. זהו פקה. לפגוש את הרגשות ואת הסיטואציות ואת האירועים עם תודעה מאוזנת, פתוחה, בהירה, רגישה. אז איך פוגשים את החיים בלי להתערער ובלי לשים שריון? בלי לתת להם להפיל אותנו, אבל גם בלי להקים חומות סביב הלב שלנו. אז יש שני אלמנטים שאני רוצה לגעת בהם שמאפשרים את הפיתוח. זה איכות שאנחנו נקראים לפתח באופן מודע. אחד זה איכות של non-attachment, של אי-האחזות, שמאפשרת לנו לקבל גם את הסבל שלנו וגם את של האחרים. האיזון הזה שלא נותן לנו ליפול ולהתערער. שאנחנו רואים גם את הצחוק וגם את הבכי כתופעות של החיים. גם את הכאב וגם את השמחה. אנחנו לא הודפים אותם ואנחנו לא נאחזים בהם. אנחנו פוגשים אותם עם תודעה יציבה. אז אלמנט של אי האחזות. אלמנט שני, the big view, פרספקטיבה. לקחת את הדברים קצת פחות באופן אישי. לראות את הסיטואציה, לפעמים קונפליקט בין אנשים כמפגש של דפוסים שהתנגשו. ולא כל כך אני והסריטות שלי והבעיות שלי והאישויים שלי. המציאות היא כפי שהיא. אי אפשר להתנגד לה. אנחנו רק יכולים להציב, לבחור להציב את עצמנו מול המציאות כפי שהיא, בצורה מטיבה. כמו שרדה אומרת, to have a wise relationship with reality. ציטוט מתוך אודנה. מי שהתודעה שלה ניצבת כמו הר, לא נצמדת לדברים שמעוררים הצמדות, ולא מתכעסת מדברים שמעוררים כעס, איך יבוא אליה הסבל? ופקה פירושה להיות פתוחים לגמרי לחוויה. לא נסגרים, פתוחים. אבל בלי ללכת לאיבוד בתגובתיות של אהבה ושנאה, שנעים לי, לא נעים לי. אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה. זה מצב של איזון במצבים הדואליים של החיים, שדובר על זה כאן הרבה. בחיים יש כאב ויש עונג, יש הצלחה ויש כישלון, אנחנו משיגים דברים ואנחנו מאבדים. אנחנו מקבלים שפחים ואנחנו מקבלים מקורת, וכל אלה ימשיכו להופיע בחיים שלנו גם אם נתרגל המון. זה לא יגרום להם להיעלם. אף אחד לא רק מצליח ואף פעם לא נחשב. אף אחד לא רק מקבל תשבחות ואף פעם לא ביקורת. השאלה היא כמה התודעה מאוזנת מול השינויים והתנודות הבלתי נמנעות. במסורת משתמשים במילה suchness, כחות, או such it is, כאיזושהי עמדה פנימית מול הדברים. ולפעמים אפשר ממש להזכיר לנו, כשאנחנו מתבאסים שיורד גשם, או כשאנחנו מתבאסים שלא יורד גשם, או כשאנחנו מתבאסים שבמדיטציה עלה בי בכי, או כשמתבאסים שבמדיטציה לא עולה בי בכי, וכשאנחנו רוצים משהו שאין, ואנחנו לא רוצים מה שיש. ומול כל זה אפשר לפגוש עם הגישה הפנימית ש such it is. לא ככה זה במובן של טוב, ככה זה, וזה מין סוג של ויתור וייאוש, אלא ככה זה מתוך תבונה. לנסות לפגוש דברים שמתעוררים בנו, מתעוררים בתוכנו, וגם קיימים סביבנו, בלי הניסיון הקומפולסיבי לתקן, לשנות, לשפר, בעיקר את עצמנו, ובלי הניסיון וכל הזמן נקבל רק את מה שאנחנו רוצים ולהדוף את מה שאנחנו לא רוצים, אלא לזכור such it is. כריסטופר טיטמוס, המורה היקר שלנו, אומר שני תחומים שלגביהם חשוב, שני תחומים עיקריים לפתח לגביהם נפש מאוזנת. אחד זה עונג וכאב, הזכרתי את זה קודם, אבל זה באמת אחד הצמדים המאוד מרכזיים שמניעים את חיינו, המטוטלת הזאת שאנחנו מתנדנדים עליה, והיא מטוטלת מאוד באמת מרכזית ומשפיעה. אז לשם להביא את התרגול של אופקה. והאלמנט השני זה המחשבות על תוצאה בעתיד, תוצאות בעתיד. הרבה פעמים אנחנו מנסים לשלוט בתוצאות עתידיות, שוב מאותו מקום שרוצה ביטחון וודאיות. ואנחנו יכולים תמיד לזכור שכל כמה שנתכנן, ביטחון מוחלט וודאיות מוחלטת לא יהיה לנו. אז זה טוב לתכנן, זה מצוין לתכנן, כולנו תכננו בשביל להגיע לכאן לריטריט, וכולנו מתכננים דברים טובים בבית, וזה פונקציה נהדרת של המיינד, אנחנו ממש לא רוצים לזרוק אותה, אנחנו רוצים רק להיות קצת פחות, קצת פחות לייחס בתוצאות. שיש פנימי חזק ויציב, שקשה להרער, הדברים, ההחלטות באות יותר בקלות, יותר קל להתחבר לעצמנו, ובשביל זה גם אנחנו עושים מדיטציה. שני דימויים שהבודה השתמש בהם, או המסורת משתמשת בהם. אחד זה דימוי של כוס מים, שכשמנערים אותה, אז כל הלכלוך בפנים עולה וקשה לראות דרכה, היא לא צלולה. נותנים לה לשבת כמה זמן, המשקעים שוקעים למטה, והתודעה נהיה צלולה. דימוי נוסף זה, הבודה שאל, הרבה הוא אהב לשאול שאלות רטוריות. אם אנחנו נשים כפית מלח בכוס מים, המים יהיו מאוד מאוד מלוכים, נכון? אבל אם נשים את אותה כפית מלח בגנגה, בנהר הגדול של הודו, בטל ב-60, כשאנחנו מפתחים מתוך התרגול מיכל יציב, מיכל שקט, אסוף, אז כל הדברים שעולים שאנחנו פוגשים בתוכנו ומחוץ אלינו, הם מוכלים בתוך המיכל הזה. הבודה אמר, האושר הגדול ביותר נובע משקט נפשי שאינו מושפע מהתנאים המשתנים. כמה משפטים שאיתם אפשר לתרגל. יש כמה משפטים, כמו משפטים של מטה, שעוזרים לנו לפתח אהבה חברית, אהבה ידידותית, אהבה לא אנוכית, אהבה שאינה תלויה בדבר. ככה גם יש לנו משפטים שעוזרים לנו לפתח יציבות. אז במסורת משתמשים בכמה משפטים שונים, אני אחלוק איתכם. משפט אחד קצת ארוך ומסורבל, אז לא מצפים שנזכור אותו בעל פה. כל היצורים הם היורשים של הקרמה שלהם, האושר או הסבל שלהם תלויים בפעולות שלהם, לא במה שאני מקווה בשבילם. כל היצורים הם היורשים של הקרמה שלהם, האושר או הסבל שלהם תלויים בפעולות שלהם, לא במה שאני מקווה בשבילם. אז אם אנחנו מוצאים את עצמנו שאחד הדברים שבעיקר גורם לנו לסטרס או למצוקה או לערעור פנימי זה הקושי או הסבל של אדם אחר, אז זה משפט שיכול מאוד להזכיר לנו שמה שאני מקווה בשביל אחר לא, זה לא מה שישנה עבורו או עבורה את רמת הסבל שלהם. הרבה פעמים אם אני אפתח בתוכי יציבות, ככה שאני אוכל להכיל את הסבל והכאב של האחר מתוך חמלה, אני עושה עבורם הרבה הרבה יותר מאשר אם אני נכנסת לתגובתיות, לסטרס, ללחץ, והרבה פעמים מתוך זה אני מגיבה בשיפוטיות ובקוצר רוח, ואני רוצה שהם כבר יגמרו לסבול בשביל שאני אוכל להפסיק לסבול. משפטים קצת יותר קצרים, שקצת אולי יותר קל לעבוד איתם, זה מי ייתן ואקבל את הדברים כפי שהם. מי ייתן ואקבל את הדברים כפי שהם. מי ייתן ויהיה פתוחה ומאוזנת. מי ייתן ויהיה פתוח ומאוזן. עוד משפט. מי ייתן ואמצא שקט ואיזון עם הדברים. מי ייתן ואמצא שקט ואיזון עם הדברים. אז יש לנו מצד אחד את האמת, את מאפיין הקיום המותנה של אניצ'ה, של הרעיות, ויש לנו מצד אחד, מצד שני, את האיכות של אופקה, של אקונימיטי, של יציבות. התרגול מלמד אותנו לבטוח ביכולת הפשוטה שהיא נחלת כולנו להיות נוכחים לחלוטין וערים לחלוטין. ניבנה כאן ועכשיו. זה אינו הישג עתידי. המציאות היא כאן ועכשיו. זה כל פשוט, אבל מעבר לכל תיאור. אני רוצה לסיים עם שיר של רומי שנקרא מה שאין כאן. What's not here. אני שמה פעמיי על הדרך הזאת. קראו לה אהבה או ריקות. אני רק יודעת מה אין כאן. זרעי טינה, חמדנות, דאגה לגבי תוצאות, פחד מאנשים, ציפור יוצאת לחופשי, אינה חוזרת בשביל השאריות שנותרו על רצפת הכלוב. מקרוב אני גשם, מרחוק ענן של אש. אני נדמת כחסרת שקט, אבל אני שוהה במנוחה עמוקה. ענפים רועדים, השורשים דוממים. אני יקום בתוך חופן אפר, שלמה גם כאשר נהרסת לחלוטין. דיבורים על אופציות לא מדברים אליי, בעוד שהאינטליגנציה שוקלת אפשרויות שונות, אני איפשהו עבודה לרוח. בואו נשב כמה רגעים בשקט משותף. מהו החיפוש הנאצל? הנה אדם אשר הוא עצמו נתון ילידה, מחפש את הלא נולד, הביטחון העילאי משעבוד מבנה. מאחר שהוא עצמו נתון להזדקנות, מחפש את הבלתי מזדקן, הביטחון העילאי משעבוד מבנה. מאחר שהוא עצמו נתון לחולי, מחפש את מה שאינו נתון לחולי. הביטחון העילאי משעבוד, מבנה. מאחר שהוא עצמו נתון למוות, מחפש את העל מוות. ביטחון הילאי משעבוד, מבנה. מאחר שהוא עצמו נתון לצער, מחפש את מה שאינו נתון לצער. הביטחון הילאי משעבוד, מבנה. זהו החיפוש הנעצר. מי ייתן וכל היצורים החיים ידעו את הביטחון שיש במה שמעבר למשתנה. ידעו את החופש של אי האחזות, ישתחררו ויהיו חופשים. תודה על ההקשבה.